היי חברים, אז מיוקרדיטיס, היית או שחלמתי חלום? אז קודם כל ערב טוב לכולם, אני א' בלב, אבישג בלב, משדרת לכם מהערוץ הבלתי תלוי We Act. והיום אנחנו בתוכנית הצינוק, אז אנחנו עדים לדרמה שמתרחשת ממש בשבועות האחרונים, האחרונים, יש מיוקרדיטיס, אין מיוקרדיטיס, מהיום למחר עושים פה מחקרים מאוד מקיפים, ובעצם גם המחקרים המקיפים למחרת פשוט נעלמים ולא קיימים. ב-25 לחמישי יצא משרד הבריאות בהודעה שבאמת אכן יש קשר ויש עלייה מאוד גבוהה בתחלואה של דלקת שריר הלב, 1 ל-3,000, 1 ל-6,000, ומדובר בעלייה מאוד מאוד גבוהה. יום למחרת, אנחנו שומעים בידיעות בכל מיני מדיות, שבעצם אין בכלל עלייה, וכפי הנראה, מדובר בממש אחוזים מאוד נמוכים, ו... נעשה מחקר מקיף, זאת אומרת מהיום למחר נעשה מחקר מקיף, וכנראה שאין שום קשר, ובעוד שבוע מחסנים את הילדים. אחרי מספר ימים, פתאום אחד אחרי השני, פרופסורים מוכרים כמו גליה רהב, פרופסור אדלר, גילי רגב, גרוטו גם, אומרים שפשוט אין צורך לחסן את הילדים. אחרי עוד כמה ימים, מסתבר שכן יש קשר בין מיוקרדיטיס, אבל מדובר בתופעות קלות בלבד ומעט מאוד מקרים, וכן, לחסן את הילדים. אז אם אתם מוצאים היגיון במה שסיפרתי לכם עכשיו, אז כנראה שמישהו פה נפל על הראש. אז אני רוצה רק להתחיל בכמה מילים שדוקטור מיכל ארן כתבה על עניין המיוקרדיטיס, ומכאן אנחנו נמשיך לכל מיני מדעים שהכנתי לכם, ובואו נבחן מה קורה באמת, האם זה נכון או לא נכון לחסן ילדים. אני מאוד מבקשת מכם לשתף את התוכנית הזאת ולשתף אותה לכולם, כי אני הולכת להביא חומרים שהם בעיקר חומרים שכל אחד יכול למצוא אותם, רק חשוב שנרכז אותם במקום אחד, כאן בצינוק. אז דברי דוקטור מיכל ארן, אתמול התפרסמו תוצאות נוספות לגבי תופעות לוואי, האחת דלקת שריר הלב באנשים צעירים. הסתבר שהשכיחות של תופעות הלוואי הזו גבוהה באופן משמעותי יותר מכפי שדווח לפני מספר שבועות בפקטור של פי 5 ו-10. אנחנו טוענים כבר מספר חודשים שיש תת דיווח משמעותי של תופעות לוואי בישראל. צריך להבין שמדובר במחלה שעלולה בחלק מהמקרים להיות קשה, כרונית עם פגיעה תפקודית, משמעותית ואפילו קטלנית. שגם היא, בסימן שאלה, כאשר מנתחים את נתונים, ולא מסתמכים רק על ניתוח הנתונים שנעשה על ידי כותבי המאמר. הופתעתי לגלות שלא היה בהם שום הזכור של תופעות הלוואי, שניתן היה להפיק בקלות מאותם מאגרי נתונים. בשלב הזה כבר ידעתי על עשרות מקרים שהגיעו לידיעתי, אך לא היה לי עדיין איסוף נתונים מסודר. זהו, זה ככה, אני, מי שרוצה, אני אשים את הפוסט המלא שהוציאה מיכל ארן. אני רק רוצה לקריא עוד משהו קטן. כבר בתחילת מבצע החיסונים הגיעו לידיעתי מספר רב של מקרים של תופעות לוואי מהמטופלים עצמם ומקולגות, ביניהן תופעות לוואי קשות ביותר. הנחתי באותה עת שהסיבה שבשלה אין בישראל מערכת דיווח מסודרת כמו ורס, נובעת מהעובדה שבישראל ישנה מערכת בריאות דיגיטלית מהטובות בעולם, וניתן להפיק את הנתונים האלה בעת הצורך, הסתבר שלא כך הדבר, במספר שבועות מאוחר יותר, הוקמה מערכת דיווח חובבנית שעליה התבססו הדוחות שפורסמו לידיעת הציבור, שהיה ברור שלוקים מאוד בחסר. אוקיי, טוב. אז בואו נתחיל לבחון את כל הנתונים. לפני כן הכנתי לנו איזשהו סרטון פתיח, אז אנחנו מתחילים. אז זהו, אז כפי שאמרתי לכם, היום אני רוצה לשים כמה נתונים שכולנו, פחות או יותר, ראינו, חלק ראה את הנתון הזה, חלק ראה את הנתון ההוא, ואני רוצה לחבר אותם ולראות גם כן מה אומרים ומה מספרים בעולם, כי, לא יודעת, רק לי זה נראה שכולם רוצים לחסן את הילדים, ואני לא שומעת ממש את הכתבים ואת השדרנים באמת מספרים את דעתם. אז הבאתי גם כן קצת נתונים לשדרנים ותוכניות רדיו ואנשים מאוד מוכרים בעולם שמראיינים רופאים מהתחום, תחום וירולוגיה, מה הם גילו, מה הם יודעים. אולי אנחנו נוכל לקבל מהם קצת יותר נתונים, כי אצלנו, לא יודעת, לא נראה לי ששמעתי יותר מדי נתונים שנכנסים לעומק, חוץ מנתונים מאוד שטחיים, ואני חושבת שכדאי שיהיה לנו עוד קצת מידע, ואז נוכל לבחון את זה לעומק. לפני כן אני רוצה שאנחנו נשמע במו אזננו, מה אומרים ארבעה פרופסורים שהיו החזית, אוקיי? של ההמלצות, הם היו הממליצים, הנאמנים, והתומכים בחיסונים, מה הם אומרים עכשיו לגבי האם הם ממליצים או לא ממליצים לחסן את הילדים? בבקשה.
יש כבר דיווחים מבריטניה שמחוזות שחוסנו כמעט באופן מלא, רואים שם עלייה משמעותית של אחוזי התחלואה, אני מודה, הייתי אופטימית ופתאום זה מדאיג. באופן אישי, אם מי שהיה שואל אותך, הילדים, מן הסתם הילדים שלך כבר גדולים יותר, אבל היית מחסן אותם עכשיו?
אני לא בטוח שהייתי מחסן אותם עכשיו, אני חושב שמבחינתי זה ממש לא הכרח. יש לב, אני רוצה להגיד לה משהו לגבי הילדים. תתפלי, אני אומר, הגזמתי. אבל לא רק אני, אבל במקרה הזה אני. שימרו על הילדים הלא מחוסנים שלנו. הילדים הללו שחשופים לנגיף, לווריאנטים, ועלולים לסכן אוכלוסיות בסיכון ואף את עצמם. עלולים להיות פצצת זמן מתקתקת עבור כולנו.
יודעת למה כמעט שבועיים אחרי שה-FDA אישר, טרם החל כאן מבצע החיסונים?
אני חושבת שיש על זה דילמה. קודם כל, יש שתי שאלות בנושא של חיסון ילדים. האחת היא כמה זה נדרש בהיבט האפידמיולוגי של מיגור המגפה או של מניעת חזרת המגפה, וזה נוכחנו לדעת שזה לא חיוני. ואני חייבת לומר שאני הראשונה שהייתי מופתעת מזה, בהחלט חשבתי בהתחלה שצריך, אני חושבת שגם אמרתי את זה אצלך, שחשבתי שיהיה חיוני לחסן ילדים בשביל באמת שנצליח למנוע את החזרה.
כלומר, את אומרת, הנתונים והמציאות תפכו על פנייך.
לטובה, כן. אני בהחלט שמחה שלא חייבים לחסן את הילדים, וזו שאלה אחת. האם צריך את זה בשביל השאלה האפידמיולוגית בעניין של המגפה? והתשובה היא שלא. אני חושבת שבזה כולם מסכימים.
זה יהיה מאוד קשה לרתום את בני ה-12 עד 15 או את ההורים שלהם.
אז כרגע לא נורא, אני לא חושבת שצריך לא לחייב, אני לא חושבת שצריך לדחוף את זה.
אני יכול להגיד את עמדתי האישית. עמדתי האישית היא שבשלב הזה של המחלה שאנחנו נמצאים, כמו שתיארת, עם תחלואה נמוכה, עם מצב שבו באמת כרגע אנחנו לא רואים איום על הילדים, לא חייבים לרוץ ולחסן.
אז אני, שמו, אני לא יודעת מה להגיד לכם, אבל אתם שמעתם אותם, ובכל זאת, משום מה, דווקא שכן מקשרים את, ומודים בכך, שיש קשר בין הדלקת שריר הלב לחיסונים, מחליטים לחסן. אז למה בעצם מחליטים לחסן, אם קורונה זה ממש ממש בשוליים, ומה רוצים לקבל במקום קורונה מיוקרדיטיס? כאילו, מה יותר שווה מיוקרדיטיס, או אסימפטומטי עם קורונה? לא יודעת, לי זה לא נשמע עסקה טובה, אבל אולי אני טועה, אז בואו נתחיל לבחון את העניינים, וננסה להבין למה בכל זאת נותנים בידיים של ההורים עכשיו, הורים שהפחידו אותם כל השנה, בידיים שלהם, אולי הם לא מודעים לכל הדרמה הזאת עם המיוקרדיטיס, והם בטעות ילכו לחסן את ילדיהם, ויקבלו מיוקרדיטיס, ומצד שני הם אומרים, בד בבד, לא הפרופסורים האלו, אנשים אחרים שעכשיו הגיעו לטלוויזיה, והייתה היום איזה דוקטור שאמרה, זה רק תופעות קולות בלבד. אז אנחנו רוצים להיכנס לעובי הקורה ולהבין האם מדובר בתופעות קולות בלבד ומה הסיכונים, ובכל זאת כאילו מדברים פה על זה שאולי ילדים יהיה להם איזשהו לונג קוביד, ואנחנו רוצים להבין מצד שני מיוקרדיטיס, אולי יש לזה גם עוד תופעות ארוכות טווח, אז אנחנו נברר את זה כמובן. ואני רוצה להקריא לכם עכשיו ולשדר לכם את הסרטון של איש מאוד מוכר וחוץ לארץ שנקרא סטו פיטר, אוקיי? שמאוד מעריכים אותו, יש לו פודקאסט מאוד מצליח, והוא אומר, אין אצלו פוליטיקורט, הוא אומר את הכל, הוא לא מסתיר שום דבר, הוא לא מתחנחן למאזינים שלו, ומה שהוא יודע, אז הוא מספר לאנשים. ואני רוצה להראות תוכנית, תרגמה את הסרטון הזה מור מור, ותודה רבה לך. ואני רוצה להראות לאנשים את הרעיון שהוא עשה עם רופאה בחירה, ובואו נראה האם המיוקרדיטיס זה מדובר במחלה קלה, או שיש לה השלכות קשות מאוד ואפילו קטלניות. אז בבקשה.
If you do a quick Google search or a search at DuckDuckGo, whatever platform you use, maybe it's Safari on your iPhone, if you start typing the word myocarditis, you're going to see automatically an autofill. The most populated is going to be after vaccine. That should be alarming to you because these are the sources of information. These are the most common searches, right? So there was an article that came out that was brought to my attention. It says, title, CDC investigates dozen of reports of heart inflammation in teenagers and young adults that occur 4 days after their second dose of Moderna or Pfizer vaccines. Well, we know that these are not vaccines. We've articulated that, but we know what they're talking about. The article then downplays myocarditis, talking about mild cases of myocarditis amongst teens. So why is this important? Well, first of all, we know that the CDC has authorized emergency use for the vaccine in kids as young as 12 years old. We have fervently been warning against this. We've been telling everybody to just wait. Originally, we were told by Fauci and the lying criminals that this was only affecting females that were taking birth control. We debunked that immediately. We cited specific VAERS data. We talked about the transmission and shedding. We're breaking on this vaccine topic constantly with the help of Dr. Jane Ruby, who joins us now. And Dr. Ruby, we want to talk about these mild cases of myocarditis that are now coming into teens. So we've seen all of these side effects. We watched the VAERS data disappear, all these other things. This is very alarming now that they have started to inoculate kids that are as young as 12 years old. And now we're seeing these cases of myocarditis. What is this? How mild are these cases? Should this be something that the public is concerned about?
Stu, my original background is in cardiology, and I'm appalled at what I'm seeing unraveling here. There's nothing mild about myocarditis. Myocarditis is an inflammation, a very serious inflammation, and usually an infection of the heart muscle. Let's all remember that the heart is nothing but a muscle, and its responsibility for your entire life is to push blood around your body to get oxygen to your cells. This is incredibly serious. And to call these small numbers, let me share with the audience what the CDC considers small numbers. As of Friday's drop from the CDC itself, we have a total so far of reported 152 cases of myocarditis. And let me just share with you that the majority, 70% of those rates or of those occurrences happened in people between 18 and 44. There's a large chunk coming in the group between 12 and 17. Remember, the 12 to 17 year old jab push program is just getting started. I'm really begging parents, I'm begging teens to pull back. This is a very dangerous situation. These incidences are happening about 4 days, within 4 days of getting the injection. The rates are higher after the second dose has been administered. And don't kid yourselves. People are saying, well, is it one injection over another? First of all four of these injections ultimately do the same thing. But both the direct messenger RNA approaches in Pfizer and Moderna are responsible so far for the reported numbers. And again, I'm going to call everyone's attention to the Harvard study that people are getting a little tired of hearing it, but that's good because they're learning that this is only roughly 1% of what's really happening out there. This is a very serious condition, and I'll tell you why. When the heart muscle gets inflamed and swollen and red and infected, it can affect your heart rhythm, the rate at which, and heart rhythms are very dangerous because they can accelerate into the heart stopping. They can, the heart and lungs are considered one system. They can throw you into pulmonary crises. This is a very serious issue, Stu, and we're about to watch them try to get these jabs into children. We've got to stop this now.
So the website that I'm looking at here that's talking about this myocarditis, it seems to be quite a downplay. I sent you this article just for full disclosure. Dr. Ruby has seen this. This was the topic that we decided that we wanted to talk about today because it's very important. These are our children. And in this, it basically downplays this whole thing, which to me seems to be, very irresponsible journalism. I mean, the whole article, basically just says, but this is nothing to worry about.
Well, it started out with a few numbers. In fact, some people mentioned that, you know, this is not breaking news. We saw a few reports here and there in April, and Israel actually, because Israel just went crazy trying to inoculate its entire population. So now they have a pretty good baseline database of hundreds of thousands, millions of people. When things come out in small numbers, I don't jump on everything, Stu. As I've told the audience before, I look for patterns. I look for evidence. I look for data. And now we're starting to get it. And we're getting it right from the VAERS source itself. I just pray that we stop this before children get it. Because remember, this stays in your body for the rest of your life. The genetic changes stay in your body. And children are going to be suffering with the consequences if they live a normal lifespan for the rest of their lives.
Let's before we get to VAERS, because I have specific questions about that. But this says here, doctors have attempted to stress that the side effects of getting myocarditis pale in comparison to the potential risks of catching COVID. To that, you say what?
I believe that the numbers just shifted slightly from 99.997 to 99.998% recovery rate. Look, this flu, first of all, for the most part, its virulence has burned down. That's what flus do. That's what viruses do in life on the planet. They burn down, not up. It's not nice to get the flu. But at this point, this virus has been so attenuated by plowing its way through the population that most people don't even know they have it or they think they have a mild cold. I'd much rather have that than somebody permanently modifying my genetic makeup. We're going to to see, I keep telling you, in the next 6 to 18 months, a slew of autoimmune diseases, autoinflammatory diseases, where people are going to have all kinds of organ failure, organ impairment, and we're going to tie it back to this because we're predicting it and we'll have the numbers.
Yeah, they're going to say, well, that's goofy. These things are just happening. This has nothing to do with the vaccine. But we're going to then rewind the tapes and we're going to show this conversation at that time. So you were right. Well,
yeah. And the rates are going to far exceed what we've seen across the trajectory in the last 20 or 30 years.
Yeah. And you were right about the numbers. It's 99.987 right now. 33,103,526 U.S. cases. This is the latest. U.S. deaths, 589,703. And that is the people that have been labeled as COVID deaths, meaning died from COVID-19, not just with COVID-19. But we know now that those numbers are also fabricated or embellished for money, for monetary gain. We have to remember that a lot of these providers are for-profit businesses. The administrators at these clinics and hospitals have a bottom line that they have to meet or their jobs are in jeopardy. That's just, it is what it is. People die in a motorcycle accident, get labeled as a COVID death because these care providers are then compensated by the feds, by tax dollar money, in order to care for, vent, and bury these people. I mean, it's just, that is what it is. It's the evil that we're dealing with now. So we're talking numbers, which is a great transition into these VAERS numbers. Now, it would seem that these numbers are being covered up. They're being changed. They're being throttled as we speak, and changing how the PCRs are used. So explain how and why this is taking place.
Well, I'm getting reports from some very trusted analysts that have been keeping spreadsheets on the VAERS raw data since December. And they're telling me that that these numbers are just not making sense. You know, when you see a particular pattern across the population over several months, and then all of a sudden that pattern changes, I think what we're seeing, Stu, is there's an attempt to hide the positive COVID numbers that are being detected in post-jabbed people. What do I mean by that? People that were never positive for COVID before are getting these inoculations, and then they're either getting symptoms or they're just being tested for another reason, like to donate blood or something like that, and they're coming up positive. That doesn't surprise me. Remember, I told you, these shots are forcing your body to make the most pathogenic part of this COVID virus in your body by the billions. And so, of course, it's going to be detected. The second reason is they're removing the numbers. We believe they're removing the numbers of side effects to minimize and to avoid panic. And so what we're seeing in, I provided you with a graph that came to me from one of these analysts as of May 21st. If you look at the blue graphs, the stacks, you'll see the increase, of course, as the injection program proceeded. But what you're seeing in the red columns is the rates of side effects. Now, as the numbers go up in the injections, you see a precipitous and huge drop in side effects across all of April there. That doesn't make sense. There's no explanation for why side effects in the general population, the rate of side effects, would immediately go down to almost zero. So this, we feel, is a huge signal that they are likely throttling numbers to try to avoid panic and to avoid you getting at the truth. I want to remind people that in 1976, after 220 people died from the swine flu vaccine, they stopped that program immediately. We're at 4,200 deaths from this jab and counting, and nothing is being done. In fact, they're going after children 12 to 17. This has got to stop, Stu.
My concern comes back to what we're going to find 6 months from now, 18 months from now, a year from now, and that we're going to be rewinding this tape of Dr. Jane Ruby from the first time she appeared on the Stu Peter Show saying, just wait. That's been your mantra. That has been your hashtag. Just wait. We're now seeing other people start to take this, and they're running with this just wait thing, which is fine. I know that you're not out here for clout, for credit, for clicks, followers, and for trending hashtags. You're out here to help people, to save their lives and the lives of their children. The future of our country is hanging in the balance here. And, you know, I've had very scary conversations with other experts from the medical profession who are going off the record with me in conversation saying, Stu, things like this, Stu, I'm very concerned that a lot of these people have like 1 to 5 years before they're just gone. There's data from overseas that you have kind of been researching. As we solidify that, you'll come back, I suppose, and bring us some of that information as well, because that is telling where these injections have been rolled out earlier and in more massive quantities than what we're seeing here in the United States.
Yeah, and let me make the connection for people. Your body's forced to make tons of these spike proteins. The spike proteins compete with a protective enzyme in your body for the receptor. They jump on the receptor and they cause all these illnesses and damage to your tissues in your body. And then from that, you get these autoimmune diseases that then create other, you know, to open the door to other illnesses and suffering. And then eventually many people will die from the results of those diseases. So we're going to keep that trajectory going so you remember the line, the continuum of how this is happening. If you've gotten one injection and you don't feel well and you're wondering, the CDC themselves has recommended that you don't take the second jab if it's a two-part jab.
Unbelievable. And we recommend the same. Don't get the first one, for crying out loud.
Don't get the first one. Just wait.
Dr. Jane Ruby, thank you so much.
Thank you, Stu.
טוב, הורים יקרים, אני בהחלט מצטערת אם הנתונים האלו הם קצת שוק בשבילכם, כי זה לא מה שאתם רואים בדרך כלל בתקשורת, נכון? אתם לא שומעים אנשים מדברים ככה על על החיסונים, על הזריקה הזאת. אז בואו נתקדם קצת עם הנתונים ונראה אם מה שנאמר לנו עכשיו יכול להיות שזה באמת נכון ואמיתי, או שזה סתם דיבורים של שני אנשים שבא להם לדבר בגנות הזריקות האלו, או שהם באמת דואגים לילדים שלכם. ואתם תצטרכו לחקור את זה בעצמכם, ואני מוכנה לעזור בפוש קטן מכאן. אז אני רוצה, בואו נראה, כן. אני רוצה לספר לכם שהשבוע, במקרה, פתאום יצאה תוכנית עם איתי גל ועוד שדרנית, והם הביאו קרדיולוג של ילדים כדי לספר מה ההבדל בין דום לב להתקף לב, אוקיי? ואני רוצה שתקשיבו דווקא בעיתוי הזה, כן? לתוכנית, ואני אעצור בקטעים מסוימים כי אני רוצה להעיר הערות על מה שנאמר שם. אז בבקשה, בואו נראה. דרך אגב, זה תוכנית נישה כזאת. אני חושבת שזה צריך להיות במהדורת 8, וממש להזהיר את כל ההורים שחיסנו את הילדים שלהם, מפני מה שבעצם האזהרות, שהם כזה בין השורות, אם תשימו לב מה קורה כאן, לכן אני רוצה לעצור בכמה קטעים של הסרטון, כדי להסב את תשומת לבכם למה הדברים שבאמת קורים כאן, ואחר כך אנחנו נמשיך לעוד מידע מסוים, וסרטון נוסף של פרופסור מקנדה, מה הוא מספר על המיוקרדיטיס, ועוד תופעות, וממה הם נגרמות. אז תישארו איתנו, ועכשיו בואו נראה, תוכנית נישה שנעשתה עם איתי גל וקרדיולוג לילדים השבוע.
כן, אנחנו שומעים...
טוב, אנחנו...
כן, אנחנו שומעים לא מעט על התקפי לב, גם אצל צעירים וגם אצל ספורטאים,
ואנחנו... אבל דום לב, לא
כן,
רק אצל
נכון,
לב,
דום אנחנו
לב.
רוצים לבדוק מה בדיוק ההבדל בין התקף לב לדום לב, ומסתבר שגם בישראל זה מאוד שכיח אצל צעירים, אפילו...
גם בישראל זה מאוד שכיח אצל צעירים? מה זאת אומרת? ממתי זה שכיח אצל צעירים? בואו נמשיך. וגם בישראל. איפה עוד? איזה יופי, אנחנו דומים למדינות אחרות. בואו נמשיך. הפרצוף שלהם נראה לכם קצת מודע? בואו נראה מה קורה.
אפילו בריאים,
שלום לדוקטור דן הדס, קרדיולוג ילדים, מומחה לקרדיולוגיית ספורט, ומנהל המרכז הישראלי לרפואת ספורט. שלום.
צהריים טובים, אפשר לומר כבר.
שלום, שלום לכולם.
טוב, אז קודם כל אולי נתחיל רגע להבין את ההבדל בין התקף לב לדום לב.
חצי שנייה, קודם אני רוצה להגיד מה.
תראו, שימו לב, הוא הפסיק אותם ואמר, חצי שנייה, קודם אני רוצה להגיד משהו. בואו נשמע מה הוא רוצה להגיד.
הילדים האלה מתים, אוקיי? הצעירים האלה מתים.
שימו לב לתנועות הידיים שלו. שימו לב לפרצוף שלו, איך הוא במתח. הוא מדבר על אירועים שקורים עכשיו, אוקיי? תשימו לב לתנועות הגוף.
ואם לא יבדקו אותם, לא נדע. עכשיו, מה זה אומר? יש לנו דום לב, יש התקף לב. שני דברים שונים.
כן.
בסוף בן אדם מת בגלל הפרעת קצב, אבל בדום לב, הפרעת קצב היא הבסיס, היא בעיה של חשמל. בהתקף לב, זה בעיה של אינסטלציה, אוקיי? כשאתה מדבר על אנשים צעירים, בדרך כלל האינסטלציה שלהם בסדר. דום לב מגיע פתאום, מגיע בהפרעת קצב, והם מתים. והאמת, בלי שאף אחד יגיד לנו אף דבר אחר.
שימו לב, הוא מדבר על מקרים שקורים עכשיו. אתם מצליחים להבין את זה דרך תנועות גוף שלו, דרך המימיקה? זה מאוד מאוד רואים שהוא מדבר על מקרים אקוטיים. בואו נמשיך.
המוות הזה הוא בר מניע.
ואתה לא אומר סתם, כי אתה היית עד לכמה וכמה מקרים כאלה גם בארץ, אצל צעירים.
אתם מבינים? הם אומרים לו, אתה היית עד לכמה מקרים כאלו בארץ, אצל צעירים, אבל הם לא מציינים מתי. אצל כמה וכמה מקרים. בואו נמשיך.
שהיו לכאורה בריאים, וממש התמוטטו גם במכון כושר אחרי משחקי כדור, נכון?
חד משמעית. אז קודם כל, לאחרונה, בשבוע האחרון, נפטר איירון מן ש...
איש ברזל.
בדיוק, איש ברזל, בן אטלט מדהים, הוא נפטר בשינה. ובאים ואומרים לי, רגע, זה לא בספורט, זה בשינה. אז בואו אני אקח אתכם כמה שנים אחורה לבחור בשם דוד אסטורי. דוד אסטורי, ספורטאי על, קפטן פיורנטינה, שחקן נבחרת איטליה, הלך לאימון, עלה לחדר, נפטר. הבדיקות שלו הגיעו אלינו לפדובה, התברר שהייתה לו מחלה לב שהיא מחלה של הפרעות קצב, ולא שמו לב לזה, לא כי לא בדקו אותו, כי לא הסתכל לבן אדם הנכון על האקג.
אתם מבינים מה הוא אומר? כי לא הסתכל לבן אדם הנכון על האקג. זאת אומרת, אם אתם הולכים, אוקיי, להיבדק בבתי החולים או בטבר, הבן אדם הנכון, אתם צריכים למצוא את הבן אדם הנכון, הרי הבן אדם הנכון צריך להיות בבית חולים, כנראה שיש פה איזושהי בעיה לאתר את המחלה הזאת, אוקיי? ולכן יש גם כן אולי אפילו תת דיווח. בואו נמשיך.
ובשנייה שהראו לנו את האקג, אמרנו, אוקיי, זה זה. אבל אנשים לא יודעים.
איזה מתסכל זה שאתה יודע שאפשר היה למנוע, ובכל זאת לא נעשו הפעולות הנכונות והמדויקות. אז בעצם אתה מדבר איתנו היום בין היתר על דלקת בשריר הלב.
שמעתם אותה? אז היא אומרת, עכשיו היא מכניסה את זה, את הנושא שלא רוצים לדבר עליו בריש גלי, והיא מכניסה את זה כבדרך אגב, אתה בעצם מדבר איתנו על דלקת שריר הלב. עכשיו אני רוצה לנחש משהו, להביא פה השערה. יש לחץ על המערכת, ויש פה קרדיולוג של ילדים שהביאו אותו, ואני מאמינה שיש עוד קרדיולוגים של ילדים שיודעים שיש פה הרבה מאוד נערים וילדים צעירים שבבת אחת חווים תופעות קשות בעקבות דלקת שריר הלב. אני רק מנחשת. בואו נמשיך.
ומה צריך לעשות, או למה צריך לשים לב כדי למנוע את זה?
אז קודם כל, הדבר הראשון שאני מדבר עליו, זה צריך להבין שהדבר הזה, יש מחלות שהן נרכשות, ויש מחלות שהן מולדות. הצורה הכי קלה לבדוק את זה, זה אקג ואקו לב.
אולי תעשה לנו באמת סדר, למי שהולך לעשות פעילות ספורטיבית, איזה בדיקות הוא צריך?
אוקיי, מאוד מאוד פשוט.
עכשיו תשימו לב. משרד הבריאות צריך לצאת באזהרה כרגע למחוסנים שהם ספורטאים או עושים פעילות גופנית נמרצת, צריך לצאת באזהרה, כי אם הם סובלים מדלקת שריר הלב, זה שם אותם בסיכון יותר גבוה, פשוט למות מדום לב. כשאתה חולה בדלקת שריר הלב, אפילו חצי שנה אחרי שאתה מתרפא ממנה, אתה צריך להיות במנוחה. עכשיו, במקום שיבואו בהצערה, חד משמעית, שמים לנו איזושהי תוכנית נאישה, ומבררים מה הדברים שצריכים לעשות, פשוט בצורה הכי עקומה, וחסרת אחריות, וחסרת רגישות, ואכפתיות, ממה שעלול לקרות לצעירים האלו. אפרופו שיראל, בת 22 שלך, אני הבנתי שפשוט הדלקת שלה לא הותרה, ואני לא רוצה להמשיך לדבר, כי אני לא מכירה את המקרה, אבל לכו תדעו איזה מאמץ היא עשתה, או מה היה שם, או לא, פשוט לא יבחנו אותה, ואנחנו יודעים מהסיפור שזה נגמר ברשלנות.
כמו שאתה הולך לקנות נעליים לפני שאתה הולך לרוץ, ואתה משקיע 600 שקל בנעליים, 700 שקל בנעליים, אתה מחליף נעליים כל כמה פעמים, אותו דבר אתה צריך לעשות פעם בשנה.
במקרה הטוב.
מה?
במקרה הטוב אתה משקיע כל כך הרבה כסף, ברוב המקרים זה קצת פחות.
זה נעליים אתה קונה וכמה אתה רץ.
בדיוק, הרוב משקיעים פחות, אתה יודע.
זה פר קילומטראז' אגב.
אוקיי.
אז ככה, מה שאתה צריך זה אקג, אתה צריך אקו לב, ואתה צריך ארגומטריה לשים מאמץ. עכשיו, לעשות את הדברים זה קל. השאלה מי רואה את זה? כי אקג, אם אתה לא רואה את הדברים הקטנים, לא עשית כלום. אקו לב, אם לא ראית את העורקים הכליליים, לא עשית כלום. זה לא, זה שעשו אקג ועשו איזה ויש כזה ככה, זה לא מספיק.
אז היית ממליץ...
ועשו איזה ויש ככה. רק לי יש הרגשה שהרופא הזה בא במיוחד, ממש להרביץ תורה, ולחנך רופאים, וגם לספר להורים ממה עליהם להיזהר עכשיו. אני מאמינה שמדובר בלא מעט מקרים, אוקיי? אם זה ככה הגיע בצורה כזאת, וכמובן, לצערנו, מגנים על החיסונים, ומי שכבר חיסן, אולי גם לא רוצים להכניס אותו להיסטריה, אבל אני חושבת שיש מקום להיסטריה, וצריך להזהיר את ההורים בצורה מפורשת, ולא בצורה כזאת עקומה. בואו נמשיך.
הבדיקות האלו, היית ממליץ לכל גיל, רק לילדים, רק לצעירים, רק למבוגרים?
אז האמת, הייתי ממליץ את זה לכל גיל, כל מי שעושה ספורט, מעל 3 פעמים בשבוע, מעל סדר גודל של חצי שעה כל פעם, כדאי לעשות את הפעילות הזאת. אחד. שתיים.
במילה?
כשאתם עושים, תעשו את זה כמו שצריך.
אתם מבינים, זה עוד ביקורת שלו. כשאתם עושים, תעשו את זה כמו שצריך. כנראה שדברים פה לא נעשו כמו שצריך, ואני חושבת שהפנים שלו אומרות הכל.
אם כבר אתם עושים, תעשו את זה טוב.
לא,
בסדר, נו. תודה על הדיוק. דוקטור דנה דס, תודה רבה. אנחנו סיימנו, נגמר לנו הזמן.
רשת 13, ממש כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם. אז ככה, סטו פיטר המליץ לנו לגגל, נכון? לראות מה זה מיוקרדיטיס, אז בואו נגגל מה זה מיוקרדיטיס, ואתם ראיתם את איתי גל, נכון? נשמע כאילו שהבן אדם תמים, הוא לא יודע מה זה מיוקרדיטיס, שמעתם אותו מתבטא? או יוצא נגד החיסון, כי זה נורא מסוכן לחסן ילדים עכשיו, בייחוד אחרי שכן יש קשר, תראו, כתב רפואי, הוא צריך לדעת, אוקיי? יש לו קשר עם בתי חולים, הוא יכול להתקשר, לבקש דברים, בדרך כלל אמורים לשתף איתו פעולה ככתב רפואי, אז בואו נעשה חיפוש בגוגל, מיוקרדיטיס. בוא נראה מיוקרדיטיס. כל מה שחשוב לדעת אגודת הלב הישראלי. הרי אמרו לנו, נכון? אמרו לנו שמדובר... רגע... איך מגדילים את זה? טוב, אז דלקת שריר הלב, מיוקרדיטיס, מתרחשת כאשר שריר הלב, המיוקרדיום, נהיה דלקתי. דלקת זו יכולה להשפיע על ההולכה החשמלית של הלב ולהפחית את יכולת הלב להזרים דם לגוף. גורמים למיוקרדיטיס, על פי הארגון הלאומי להפרעות נדירות, ברוב המקרים לא קיים גורם ידוע למיוקרדיטיס, וישנם כל מיני זיהומים שיכולים לגרום למיוקרדיטיס, אדן וירוס, קוקסי וירוס, וירוס אפשטיין בר, איידס, HIV, אבעבועות רוח, וירוס ההרפס, אנושי 6, גם כן זיהומים חיידקיים, וכן הלאה וכן הלאה, גם כן יכול על פי ה-National Center for Advancing, גם מחלות אוטואימיוניות מתרחשות כאשר מערכת החיסון בגוף מתחילה לתקוף רקמות בריאות, גם לאנשים עם זאבת, דלקת מפרקים, רעלנים סביבתיים, תסמינים, חשוב שתדעו מה התסמינים, עייפות, קוצר נשימה, תסמינים דמויי שפעת, חרחורת, לחץ בחזה ונפיחות ברגליים או עלייה במשקל. דרך אגב, בחלק מהמקומות האחרים שאני קראתי, אז גם מדובר, גם מופיע גם כן שלשולים, אוקיי? אבחון מה עושים, גם כן בדיקת MRI, צילום חזה, אקו לב וכולי. נטילת תרופות, מנוחה, הימנעות מתרופות מסוימות, מניעה, פרגנוזה, סיבוכים. שריר הלב יכול לגרום נזק ללב, אשר יכול לגרום לאי ספיקת לב, התקף לב, שבץ, הפרעות קצב, דום לב פתאומי. סיבוכים אלה עלולים להוביל למוות, לכן על האדם לפנות לקבלת טיפול רפואי באופן מיידי, אם הוא מאמין שהוא לוקה במיוקרדיטיס. אז אני לא יודעת, היום אני שמעתי בחדשות שהביאו איזושהי רופאה, והיא אמרה שהתופעות קלות, גם ראיתי בעיתון שכתבו ב-26 לחמישי, שמדובר, זה זניח, זה לא כזה נורא, וגם אחת השדרניות אמרה שכן, מצאו כמה, אבל הטיפול, אין מה לדאוג, הטיפול מאוד קל ולרוב כולם מחלימים. עכשיו אני רוצה לראות, אוקיי, שימו לב, הכתבים האלו, אני לא שמעתי אותם, לא שמעתי את הכתבים האלו מזהירים באופן מפורש מפני המייקרודיטיס בנוגע לחיסוני הקורונה. אני רוצה... בבקשה. שימו לב, אנחנו מדברים על כתבה מהשמיני לשני 2018. סליחה שנאלצתם לחכות. בבקשה. חדשות בריאות, בעקבות השפעת, בן 36 מת. בת 49 מורדמת ומונשמת. השפעת מכה גם בישראל, תושב אלעד בן 36 שלקה בדלקת שריר הלב, תראו איזה כותרת זה קיבל, ושימו לב מי הכותב, דוקטור איתי גל. בעקבות שפעת נפטר מהמחלה, במקרה אחר הוא עברה אישה בת 49 מבית החולים, ברזילי לאיכלוב אחרי קריצת מערכות בעקבות שפעת, וארבעה אחרים לקו בדלקת שריר הלב עקב שפעת, ומאושפזים במצב בינוני עד קשה ביחידות לטיפול נמרץ. תשימו לב, ומדברים, מספרים על המצב האנוש והמייקרודיטיס בעולם השפעת מכה קשה בארצות הברית, נפטרו עשרות ילדים. תקשיבו, עשרות ילדים נפטרו, אבל אין חובת חיסון, אוקיי? בינתיים ברחבי העולם נמשכת מגפת השפעת שהוכתרה השנה כקשה ביותר מזה עשור בארצות הברית, דווח עד כה על מותם של 54 ילדים בריאים מהמחלה וכולי. והכיסוי החיסוני בקרב, בקיצור חבר'ה, כל הכתבה הזאת כמובן אומרת, הנה, הבוקר נוספה לרשימה גם אישה בת 49 שנמצאת במצב אנוש וחוברה למכונת לב ריאה, אקמו, היא עוברה מבית החולים ברזילי לאיכילוב להמשך טיפול. בנוסף התקבלו מקרים של ישראלים אחרים שלקו בסיבוך הלבבי מייקרודיטיס, אולם אלה היו בעלי מחלות רקע. אז אני רוצה לספר לכם, שאם תסתכלו על כתבות, עכשיו מכאן אתם יכולים לגגל בעצמכם, אם תסתכלו על כתבות על הקורונה, ואתם תמצאו כתבות שאומרים שזאת מחלה מאוד מאוד מסתורית, וגם משוייך אליה בעיה לבבית מיוקרדיטיס. ואתם רואים שבעצם מיוקרדיטיס משוייכת בעצם לכל מיני מחלות נגיפיות, וזה לא הופך את הקורונה למחלה מסתורית, ואולי האנשים שחלו בכלל במיוקרדיטיס השנה, שאומרים שהם חולים חלו בקוביד, ואמרו שהיה להם גם תופעות של בעיות לבביות, אולי בכלל היה להם גם שפעת, כי אתם רואים שזה גם משוייך לשפעת. זאת אומרת, כל כך הרבה סימפטומים שאנחנו רואים, משוייכים בסופו של דבר לשפעת, אבל אנשים לא יודעים את זה, אוקיי? כי אף פעם לא עשו כזה פרסום על מחלה ששורדים ממנה 99.997% מהאנשים. אז זה מה שמוביל אותי בעצם לסרטון הבא, שאני רוצה שנצפה בו, ולפני כן מעברון קטן, ואז אני רוצה שאנחנו נצפה בסרטון של פרופסור בריידל מקנדה. מעברון קל, ואנחנו ממשיכים. טוב, אז צפייה נעימה, בערך 8 דקות, ממליצה מאוד לראות, אני תרגמתי את זה היום ממש ככה בדקה ה-90, זה מתוך תוכנית רדיו, תקשיבו, זה מצמרר ומפחיד מאוד מה שהפרופסור הזה גילה במחקר, ותכף תשמעו את כל הפרטים.
Let us bring in Dr. Byram Bridle. He's an associate professor of viral immunology at the University of Guelph. Doctor, you've been very, very open on this whole issue. And you know, you're not an anti-vaxxer by any stretch. But what do you think about this inflammation in the heart? And is it an actual threat?
Yeah, thanks for having me on, Alex. Yeah, as you said, I'm very much pro-vaccine, but always making sure that the science is done properly and that we follow the science carefully before going into public rollout of vaccines. I hope you'll let me run with this a little bit, Alex. I'll forewarn you and your listeners that the story I'm about to tell is a bit of a scary one. This is cutting edge science. There's a couple of key pieces of scientific information that have become privy to just within the past few days that has made the final link, so we understand now myself and some key international collaborators, we understand exactly why these problems are happening and many others associated with these vaccines. And the story is a bit of a scary one, so just to brace you for this. But I'm going to walk you through this. The science that I'm going to be talking about, I don't have the time here to describe exactly the scientific data, but let me assure you that everything that I'm stating here, that I'm going to state right now, is completely backed up by peer-reviewed scientific publications in well-known and well-respected scientific journals. I have all of this information in hand. I'm in the process of madly trying to put it all into a document that I can hopefully circulate widely. So your listeners are going to be the first to hear the public release of this conclusion. And I can back it up with science. So this is what it is. The SARS coronavirus 2 has a spike protein on its surface. That spike protein is what allows it to infect our bodies. That is why we've been using the spike protein in our vaccines. The vaccines we're using get our cells in our body to manufacture that protein. If we can mount an immune response against that protein, in theory, we can prevent this virus from infecting the body. That's the theory behind the vaccine. However, when studying the disease, severe COVID-19, everything that you've just described, heart problems, lots of problems with the cardiovascular system, bleeding and clotting is all associated with severe COVID-19. And looking and doing that research, what has been discovered by a scientific community is the spike protein on its own is almost entirely responsible for the damage to the cardiovascular system if it gets into circulation. Indeed, if you inject the purified spike protein into the blood of research animals, they get all kinds of damage to the cardiovascular system, and it can cross the blood-brain barrier and cause damage to the brain. Now, at first glance, that doesn't seem too concerning because we're injecting these vaccines into the shoulder muscle. The assumption, all up until now, has been that these vaccines behave like all of our traditional vaccines, that they don't go anywhere other than the injection site. So they stay in our shoulder. Some of the protein will go to the local draining lymph node in order to activate the immune system. However, this is where the cutting-edge science has come in, this is where it gets scary. Through a request for information from the Japanese regulatory agency, myself and several international collaborators have been able to get access to what's called a biodistribution study. It's the first time ever that scientists have been privy to seeing where these messenger RNA vaccines go after vaccination. In other words, is it a safe assumption that it stays in the shoulder muscle? The short answer is absolutely not. It's very disconcerting. The spike protein gets into the blood, circulates through the blood in individuals over several days post-vaccination. It accumulates, once it gets in the blood, it accumulates in a number of tissues, such as the spleen, the bone marrow, the liver, the adrenal glands. One that's of particular concern for me is it accumulates at quite high concentrations in the ovaries. And then also a publication that was just accepted for a scientific paper, just accepted for publication that backs this up, looked at 13 young healthcare workers that had received the Moderna vaccine, which is the other messenger RNA-based vaccine we have in Canada. And they confirmed this. They found the spike protein in circulation, so in the blood of 11 of those 13 healthcare workers that had received the vaccine. What this means is, so we have known for a long time that the spike protein is a pathogenic protein. It is a toxin. It can cause damage in our body if it gets into circulation. Now we have clear-cut evidence that the vaccines that make our bodies, or the muscles, or the cells in our deltoid muscles, right, manufacture this protein. Not the vaccine itself, plus the protein, gets into blood circulation. When in circulation, the spike protein can bind to the receptors that are on our platelets and the cells that line our blood vessels. When that happens, it can do one of two things. It can either cause platelets to clump, and that can lead to clotting. That's exactly why we've been seeing clotting disorders associated with these vaccines. It can also lead to bleeding. And, of course, the heart's involved. It's part a key part of the cardiovascular system. That's why we're seeing heart problems. The protein, it can also cross the blood-brain barrier and cause neurological damage. That's why also in the fatal cases of blood clots, many times it's seen in the brain. And also of concern is there's also evidence of a study. This has not yet been accepted for publication yet, this one. They were trying to show that the antibodies from the vaccine get transferred through breast milk. And the idea was this may be a good thing because it would confer some passive protection to babies. However, what they found inadvertently was that the vaccines, the messenger RNA vaccines, actually get transferred through the breast milk. So it's delivering the vaccine vector itself into infants that are breastfeeding. Also, with this, now we know the spike protein gets into circulation. Any proteins in the blood will get concentrated in breast milk. Looking into the adverse event database in the United States, we have found evidence of suckling infants experiencing bleeding disorders in the gastrointestinal tract. So,
okay, let me pause you there because I've only got about 45 seconds left. I mean, the bottom line, this will scare a lot of people.
This will freak a lot of people out. This message, yes. Yeah. So this has implications for blood donation. Right now, Canadian Blood Services is saying people that who have been vaccinated can donate. We don't want transfer of these pathogenic spike proteins to fragile patients who are being transfused with that blood. This has implications for infants that are suckling. And this has serious implications for people for whom SARS coronavirus 2 is not a high-risk pathogen, and that includes all of our children. In short, the conclusion is we made a big mistake. We didn't realize it until now. We thought the spike protein was a great target antigen. We never knew the spike protein itself was a toxin and was a pathogenic protein. So by vaccinating people, we are inadvertently inoculating them with a toxin. In some people, this gets into circulation. And when that happens in some people, it can cause damage, especially to the cardiovascular system. And I have many other, I don't have time, but many other legitimate questions about the long-term safety, therefore, of this vaccine. Right. For example, with it accumulating in the ovaries, one of my questions is, will we be rendering young people infertile, some of them infertile? So I'll stop there. Okay. I know it's heavy heading, but
I'm up against the clock. I need like an hour when I talk to you because you have so much information. And of course, you're one opinion of many. But, you know, it's interesting because you have a different look at it. And certainly the time will tell on this. But we'll have you on again because I always get an interesting and different perspective from you. Doctor, thank you.
It was my pleasure. Take care.
That is Dr. Bridle, who a lot of you like and like to hear.
טוב, אז אני מצאתי את הרעיון הזה מאוד מעניין, ואני הולכת לחכות בקוצר רוח לממצאים, לראות באמת מאיזה ממצאים הם הצליחו לראות שחלבון הספייק בעצם עובר לתוך מחזור הדם, ואיך הוא עובר גם כן את מחסום דם המוח. זה מאוד מעניין אותי לדעת איך הדבר הזה קורה. בכל מקרה, אם הדברים שהוא מספר לנו נכונים, אז יוסטון, we got a big, big problem, אוקיי? Okay? עכשיו, אנחנו לא צריכים שהוא יספר לנו שיש כאלו תופעות, כי את התופעות שהוא מספר לנו הן קיימות. אנחנו רואים שיש דימומים, אנחנו רואים נשים בהיריון, פתאום יש להם דימומים, אני לא רוצה לפגוע בכבודו של אף אחד, אבל אנחנו נמצאים כאן בניסוי המוני, ורק מהבחינה הזאת אני נכנסת לפרטים. ביום שישי שעבר, ממש לפני כמה ימים, נפטרה אישה שהייתה מחוסנת, והיא הייתה בשבוע 36, היא לפתע התמוטטה, לפני כן היא הספיקה להתקשר למד"א, ומי ששמע על המקרה יודע שהיו צריכים לפרוץ הביתה כדי להגיש לה עזרה, והובלה במצב קשה מאוד לבית החולים, התינוק נפטר, ואותה לא הצליחו להציל במשך הלילה, היא נפטרה בעקבות דימום באזור הבטן וכולי. אני לא יודעת מה להגיד לכם, אבל היא לא ההריונית היחידה שזה קרה לה. שמעתי על הרבה מאוד מקרים, ומדברים על 1,700% מאז מבצע החיסונים, 1,700% עלייה בהפלות ולידות שקטות. או גם, אם אינני טועה, סליחה להכניס לסטטיסטיקה הזאת, גם הריון שבעצם לא הגיע, זאת אומרת, לידות מוקדמות, אוקיי? אז מה שהוא מדבר עליו זה ככה, הוא מדבר על כך שזה יכול לגרום שהפרוטאין ספייק, קודם כל הוא אומר, אנחנו עשינו טעות איומה. זה מה שהוא אמר. הטעות היא טעות איומה. והוא אומר ש... שהחלבון ספייק בעצם התגלה כחלבון שיכול לחדור למחזור אדם. החיסונים שנותנים היום הם לא חיסונים רגילים, ויש הוכחה מדעית ודאית שהחלבון ספייק לא נשאר רק באזור הזריקה, אלא הוא נכנס למחזור אדם, עובר גם את מחסום, כי אם זה נכנס למחזור אדם, אז אולי זה גם עובר, וזה מה שהוא אומר, שזה עובר, ויש זה, וזה גם גורם לדימויים במוח, זה גם גורם, דרך אגב, לקרישי דם ופקקת, ויש לנו פה בעצם את כל התופעות שאנחנו רואים שאנשים חווים אותם. אז חשוב להביא גם כן את המידע הזה, ואני מאוד מצטערת שהמידע הזה לא מגיע בשום צורה שהיא לתקשורת. זאת אומרת, אם יש עכשיו מחלה, אז מפמפמים אותה יום ולילה, אבל כשיש תופעות לוואי חמורות ביותר לחיסון הזה, זה לא מגיע לתקשורת, ואני חושבת שזה זה לכשעצמו גורם לכך שאנשים יעשו טעויות, ובטעות יחשבו שמדובר סתם בחיסון, והם לא ממש מודעים, כי לא מפמפמים להם את זה. לא מפמפמים לאנשים את המידע הזה. אז רק כדי להירגע, אנחנו תכף מגיעים לסיום. טוב, אז אנחנו תכף מסיימים את התוכנית. יש עוד איזשהו סרטון שאלה גור ססון, גילי גור ססון, אלה ותרגם. אז יש פה מישהו שמדבר בצרפתית ומישהי מדובבת את זה באנגלית, ויש גם תרגום בעברית. אז כולם יכולים ליהנות, אבל בעצם מדובר פה על נהג אמבולנס, ואני מאוד מאוד אשמח אם יהיה פה איזשהו נהג אמבולנס שיפנה אליי, ואני מוכנה גם כן לראיין אותו עם קוביה על הראש, לשנות לו את הכל, שספרו לנו מה קורה היום, מה קורה היום בכבישים. כל כך הרבה אמבולנסים, אני שומעת כל היום אמבולנסים, כמעט בכל מקום שאני נמצאת בו, ואני חושבת שיש עלייה חדה, ואני גם דיברתי עם עמותת אור ירוק, ומדברים איתי על 30% עלייה בתאונות, וזה בהשוואה לשנתיים קודמות. לא רק לשנה הקודמת, אלא לשנתיים קודמות. אז בואו נשמע מה יש לנהג האמבולנס לספר לנו.
Well, I'm not used to making this kind of video, but just a very quick message. In fact, I have tears in my eyes because, in fact, here it is. I'm at the St. Joseph St. Luke Hospital in France, and we've just taken a 71-year-old lady to the emergency room with a suspected stroke. Well, it's not even a suspicion anymore. It's even worsened during the transport. She's drooling. She's really getting worse. This lady has been vaccinated, so it's myself who potentially makes the connection. We just dropped her off, and so I asked the nursing staff, the reception nurse. I explained to her for the first time. It's the first time I asked the nurse. So this is one of the biggest hospitals in Lyon. I explained it clearly. I told her, listen, I'm fine. Lately I've been doing regular interventions for suspected strokes where the people have been vaccinated. I said to her, so this may sound like a conspiracy, but is there potentially a link with it? And, well, she just answered me in the affirmative. She said, Absolutely. We have more and more of them. She told me it follows very often. It is in the 15 days following the vaccination. She said to me, we alert everyone, but there's nothing that goes up to the management. There's nothing being done. And she said to me, well, in fact, this lady, I'm going to look. I may have a place left in the fridge. Clearly, what she's telling me is, well, she's going to die. There you go, she's going to die. She's telling me clearly, in fact, that all the patients they receive are very often linked cases. In the 2 weeks which follow the vaccination, they have massive strokes. All the staff is aware. And that's it. I'm making this video because it takes me to the guts. And it takes me to the guts to see staying helpless, to see my fellow citizens that I take in charge, that I'm trying to save, and some of which are destined to a certain death. And here it is. Apparently, it's becoming more and more obvious. She alerted me. She told me, anyway, it's going to increase. It's going to crescendo. We're having more and more of them. And the majority dies because the strokes are really too important. So excuse me for this message, but I needed to share it.
טוב, אז עוד תוכנית מגיעה לסיומה, אבל בדיוק עכשיו אני רואה, הסתכלתי בפייסבוק בזמן שראיתם את הסרטון, וראיתי שכבר התחילו מהיום לחסן את הילדים. פתחו קופות חולים באיזשהו מקום, התחילו כבר מהיום לחסן את הילדים בקופות החולים. אני לא יודעת אם היו הורים שבאמת הלכו ועשו את טעות חייהם, כי זה באמת טעות איומה, כי אתה לא, מה שנקרא, לא נותן תרופה שהיא יותר מסוכנת מהמחלה, על אחת כמה וכמה אתה לא נותן זריקה רעילה לילדים בריאים, ואני חושבת שהצטברו מספיק נתונים, אפילו הפרופסורים שעמדו בחזית, והגענו על החיסונים, אמרו לכם בפירוש, אין צורך לחסן את הילדים. אז עכשיו, הורים יקרים, זה באמת רק בידיים שלכם. ואני מאמינה שאתם נפגעתם בצורה כלשהי מהחיסונים. האם תרצו שגם הילדים שלכם יעברו את זה? וגם אם לא נפגעתם מהחיסונים, אתם לא יודעים איך הילדים שלכם יגיבו. אתם לא יודעים מה יכול לקרות, מה ילד יום. אז הילדים הם שלכם ורק אתם יכולים לדאוג להם. אנחנו מבחינתנו אפשר לומר עושים את כל המאמצים גם בכוחות מנוגדים, גם בכוחות שקוראים לנו כאילו אנחנו מתנגדים לחיסונים. אז אני רוצה להגיד לכם שרוב האנשים שהם מתנגדים לכאורה לחיסון, אלו אנשים שחיסנו את הילדים שלהם, ואז הם נפגעו, ואז הם התחילו לברר מה יש בחיסונים, ממה הם מורכבים, כמה הם בטוחים, כמה הם יעילים, כמה מהמחלות ההופכות היום קשורות לחיסונים. אבל עזבו את העניין הזה, אנחנו מדברים כיום על חיסון למחלה שאתם יודעים בוודאות שלפחות לילדים שלכם היא לא יכולה להזיק. אז אל תזיקו להם. פשוט תחבקו אותם, אוקיי? פשוט תחבקו אותם, תאהבו אותם. אל תזריקו להם רעלים לגוף. אז שיהיה לילה טוב וככה איזה משהו נחמד ואופטימי. תסתכלו על הילדים האלו. ותשמרו עליהם מכל מיני רעלים. יש מספיק רעלים בעולם. לא צריך עוד.